דיון קליני. תינוקת בת 10 חודשים שלקתה בהקאות ובהתקפים של חוסר תגובה. תינוקת בת 10 חודשים הובאה לחדר מיון עקב הקאות חוזרות והתקפים שהתאפיינו בחוסר תגובה. החולה הייתה בריאה עד לשעה 2 לפנות בוקר ביום קבלתה. אז החלה להקיא ובכתה לעתים קרובות. במשך 7 השעות הבאות שתתה רק מעט והקיאה 4 פעמים. הקיע היה מורכב מן הארוחות שאכלה לפניכן ולא כלל דם או צבעי מרה. עם זה היו הפסקות שבהן לא הגיבה לגירויים חיצוניים. לא נמצא קשר בין ההקאות לבין ההפסקות שבהן לא הגיבה. ההתקפות שלה התאפיינו בעצימת עיניים, בהתקפלות הראש וברפיון. אם ישבה, נפלה למצב של שכיבה. לאחר כל התקף כזה, חזר מצבה הנוירולוגי לתקין. לאחר 5 התקפים מעין אלה, החמיר מצבה. כל אפיזודה נמשכה 3 שניות בתחילת המחלה, לאחר ההחמרה היא נמשכה 30 שניות. בהגיעה לחדר המיון נמסר שחום הגוף לא עלה. היא לא רעדה, לא סבלה משלשול, לא נצפתה פריחה, כחלון או חיוורון, וגם לא ידוע על טראומה לראש או שתיית רעלים. לקראת סוף ההיריון, הובחנה רעלת הריון, אך היא נולדה לאחר לידה רגילה, במשקל של 2.85 קילוגרמים ובאורך של 45.7 סנטימטרים. היא לא הייתה צהובה בתקופה הנאונטלית ולא הייתה חולה מאז לידתה. היא הטילה צואה ביום הראשון לחייה. היא ניזונה בפורמולה של חלב פרה וההתפתחות שלה הייתה תקינה. בגיל 3.5 הובחנה כלוקה בריפלוקס מעקבה לוושת וטופלה בלנסופרזול במשך 3 חודשים. היא קיבלה את החיסונים המקובלים בגיל זה, לא ידוע על אלרגיות. ההורים חיו בנפרד. האם סבלה ממיגרנה מלווה בהתעלפויות. החולה נראתה ישנונית, האור היה תקין, לחץ הדם 110 על 70, הדופק 135, חום הגוף וקצב הנשימות תקין וריווי החמצן בדם 100%. כאשר העירו אותה היא הייתה ערנית לגמרי ולא נמצאו סטיות נוירולוגיות. יתר הבדיקות היו תקינות. בבדיקות רמות ההמוגלובין, ההמטוקריט, גלוקוזה, מגנזיום, זרחן, חלבון, בילירובין ואנזימי הכבד בדם היו תקינות.
בדיקות דם ושתן לרעלים היו תקינות. הספירה הלבנה הייתה 19,400 למילימטר מעוקב, עם 78% נויטרופילים, 483,000 תסיות דם, רמות תקינות של נטרן, אשלגן, כלורידים, פחמן דו-חמצני, BUN וקריאטינין בדם. רמת הסידן בדם הייתה 10.9 מיליגרם. בבדיקת השתן נמצאה כמות קטנה של כדוריות לבנות, קטונים ועקבות של חלבון. האלקטרוקרדיוגרם היה תקין. כטיפול ראשוני היא קיבלה הזלפת נוזלים תוך ורידית. אך גם עם טיפול זה מצבה נע בין מצב של ערנות ושיתוף פעולה לבין ישנוניות ועצבנות. צילום החזה היה תקין, ובדיקה אנצפלוגרפית לא גילתה עדות לפעילות אפילפטית. בדיקת ה-MRI הייתה תקינה. נערכה בדיקה הבחנתית. בשלב זה הרופאה המטפלת בחדר המיון נשאה את דבריה. תינוקת זו, בת 10 חודשים, הגיעה לחדר המיון עם תולדות מחלה של הקאות וישנוניות חוזרת, שהחלו 7.5 שעות לפניכן. הגישה המיידית לחולה, המגיע לחדר המיון עם שינויים במצב המנטלי, היא בירור לפי האותיות A, B, C ו-D. ה-A הוא האות הראשונה של המילה Airway, כלומר עלינו לוודא שאין חסימה בדרכי הנשימה. ה-B, בראש המילה Breathing, האם החולה נושם. ה-C, בראש המילה Circulation, הוא מחייבת בדיקת צבע האור לכחלון, גודש ורידים, או חיוורון, בדיקת הדופק ולחץ הדם. תפקידו של ה-D להזכיר לנו 3 בדיקות שונות. הראשונה, דקסטרוז, דהיינו בדיקת הדם לסוכר, שמה היפוגליקמיה גרמה למצב של תרדמה. הבדיקה השנייה, דיסביליטי, רוצה לומר שדרושה בדיקה נוירולוגית. ואחרון אחרון ולא חביב, דרגס, שכולל סמים, תרופות ורעלים אחרים. השלב הבא הוא ברור מעמיק יותר בכיוון מחלות העלולות לגרום לשינויים במצב ההכרה. כלולים תחת כותרת זו, עלייה בלחץ התוך גולגולתי, שינויים בזרימת הדם למוח, מחלות מטבוליות, חשיפה לרעלים, פרקוסים ושינויים בחום הגוף. מבירור ראשוני זה למדנו שדרכי האוויר היו חופשיות, הנשימה תקינה, ריווי החמצן בדם נורמלי והדפקים סדירים. רמת הסוכר בדם הייתה בגדר התקין ולא הייתה עדות לפרקוסים. בהבחנה המבדלת נכללו מחלות עצביות ראשוניות או מחלה לא עצבית עם תופעת משנה של ישנוניות.
ברשימת המחלות העצביות הראשוניות נכללים פרקוסים, חבלה בראש, זיהומים דוגמת דלקת קרום המוח, מנינגיטיס, ודלקת המוח, אנצפליטיס, ותהליכים פתולוגיים תוך גולגולתיים אחרים דוגמת דימום וגידול. במיוחד חששנו מפני חבלה כי ההורים נפרדו לא מזמן, ועל אף העובדה שהאם היא המטפלת הקבועה של התינוקת, החלה המחלה דווקא בעת שהותה אצל האב, אך לא הייתה עדות לחבלה. מחלות לא עצביות שבכוחן להביא למצב כזה, כוללות אכילה של תרופה כלשהי, הפרעה מטבולית או הפרעת קצב הלב. הבירור המעבדתי העלה עלייה בספירה הלבנה, ומלבד ממצא זה, יתר הבדיקות היו תקינות. לאור ההכרה המרופלת שחזרה כמה פעמים, התייעצנו עם נוירולוג פדיאטרי. הנוירולוג הפדיאטרי המשיך את הדיון ללא ידיעה של ההבחנה הסופית. התמונה הקלינית של החולה שלנו הייתה התקפים חוזרים של הקאות ללא מראה וללא דם ואפיזודות של חוסר תגובה מלוות ברפיון שרירים. בעת האפיזודות האלה היו העיניים עצומות או פקוחות והעובדה שבין ההתקפים המצב הנוירולוגי חזר לתקין שוללת את ההבחנה של אנצפלופתיה. כמו כן צילומי הראש שללו חבלה בראש. השאלה המרכזית העומדת לפנינו היא האם יש קשר בין ההקאות לאפיזודות של ערפול בהכרה? אם התשובה היא כן, אז יש לשקול את האפשרות של מחלה במערכת העיכול מלווה בתופעות משניות במערכת העצבים המרכזית, או להפך, מחלה במערכת העצבים המרכזית המלווה בהקאות. נתחיל בגורמים גסטרואינטסטינליים הגורמים לערפול הכרה. תחת כותרת זו, כלולים מצבים חירוגיים חריפים בתוך הבטן, acute abdominal emergencies. לאור גיל התינוקת ולאור העובדה שהקיע היה בלא מראה, יש לשקול את האפשרות של התפשלות המעי, intussusception. יש לציין שהיצרות השוער, pyloric stenosis, לא הייתה בהבחנה המבדלת, כי מצב זה מופיע רק עד גיל 3 חודשים. אפשרות נוספת היא מלרוטציה של המעי עם וולבולוס, אך סיבוך זה מלווה בהקאות מרתיות שלא ראינו במקרה שלנו.
באשר לגורמים נוירולוגיים להקאות, תמיד חייבים לשקול את האפשרות של לחץ תוך גולגולתי מוגבר, היכול לגרום לישנוניות ולאי שקט בתינוקות. שינויים מבניים במוח המתאפיינים על ידי הקאות הם גידולים, במיוחד באזור הקורואיד פלקסוס, ונגעים תופסי מקום בתוך הגולגולת, דוגמת קולואיד סיסט, בעיקר בחדר השלישי. כל אלה נשללו על ידי בדיקת MRI תקינה. בנוסף, העובדה שהמרפס הקדמי לא בלט, שוללת את האפשרות של לחץ תוך גולגולתי מוגבר. זיהומים במערכת העצבים המרכזית יכולים להתבטא בהקאות, וגם הידרוצפלוס, בצקת מוחית, הפרעות מטבוליות כגון היפוגליקמיה, מחלות מטבוליות מלידה ומיגרנה. כמו כן חייבים לשקול הפרעות פרוקסימליות, לא אפילפטיות, דוגמת התעלפויות. רוצה לומר, סינקופה. סוגים שונים של התעלפויות מוכרים לנו בגיל של החולה שלנו, כגון breath holding spells, convulsive syncope, situational syncope ו-cardiac syncope. אך כל אלה אינם מלווים בהקאות. גם הפרעות בשינה, כלומר sleep disorders, נכנסות לרשימת ההבחנה המבדלת. המסקנה היא שכמה מהתופעות של המקרה מתאימות לגורם עצבי למחלתה. אך בסך הכל יש יותר תופעות המעידות על גורם נוירולוגי. לדוגמה, העובדה שהעיניים נשארות פקוחות בעת התקף. וכן העובדה שאורך מצב ההכרה המעורפלת שונה מהתקף להתקף. לכן אני נוטה למחשבה שגורם ההתקפים היה מחוץ למערכת העצבים, אמר המדיין, ושההקאות משניות למאורה תוך בטני, מה שמכונה בז'רגון הרפואי בטן חריפה. וליתר דיוק, ההבחנה שלי היא התפשלות נוירולוגית של המעי. Neurologic intussusception. יש בספרות הרפואית לא מעט תיאורים של מקרים של התפשלות המעי, שבהם ההפרעות הנוירולוגיות בולטות יותר מאשר התלונות הגסטרו-אינטסטינליות. התופעה הכי נפוצה היא השנוניות וירידה ברמת הערנות. אם כן, השורה התחתונה היא, אמר המדיין, שלפי דעתי התינוקת סבלה מהתפשלות המעי, מלווה בהתקפי התעלפות.
התשובה באה מצילום בטן ריק אשר הראה מיעוט אוויר בקולון בצד ימין, מלווה בגוש עטוף אזור שקוף, רדיו-לוצנטי, סימן המטרה או target sign המעלה חשד להתפשלות המעי. כדי לאשר את ההבחנה נערכה בדיקה סונוגרפית של הבטן אשר איששה את ההבחנה של ileocolic intussusception. לאור הממצאים, הרנטגנולוג הכניס אוויר לתוך הרקטום תחת הדרכה סונוגרפית וגרם לפתיחת ההתפשלות ולהבראת החולה. הערת האורך. מהדיון המלא שאותו לא הבנו, מתברר שהרופאים המטפלים האמינו בתחילה שהתינוקת לקטה במחלת מערכת העצבים, ואין זה מפתיע, כי לא נצפו יציאות דמיות מסוג רד קרנט ג'לי האופייניות במקרים של התפשלות, ולא נמצא הגוש האופייני הנקניק בבדיקת הבטן. חשוב לזכור שבמקרים של התפשלות המעי, intussusception, הגוש האופייני כביכול נמוש רק כאשר המעיים מחובצים, ויש להניח שלא היה נמוש במקרה זה בעת הבדיקה הקלינית. המקרה תואר בכתב העת New England Journal of Medicine ב-19 באפריל שנת 2012.